אנחנו בתורה זין ועוד חט, באמצע יש הערה. משה היה למעלה מן המחשבה, אנחנו אחרי ההערה הזו. מה שלמדנו, בעצם זה היה הוראות למורים או לאדמורים. קודם כל לדעת לדבר עם כל אחד, לתת לכל אחד, זה אפילו לא בגדר של לדעת לדבר עם כל אחד בשפה שלו. יש גם עניין כזה, אז זה הוא לא מדבר כאן. לתת לכל אחד באמת את מה שחסר בו. את זה צריך לדעת איך לעשות, איך לדבר את זה עם אנשים בשפה שלהם, אבל צריך לתת לכל אחד בעיקרון את מה שחסר בו. אחד שהוא בנמיכות רוח, צריך לעודד אותו, ואחד שהוא הוא חושב שהוא כבר גדול ונורא, אתה צריך להחזיר אותו לפרופורציה, מה שנקרא. זה הדבר אחד שלמדנו, והוא קרא לזה היה מקום כבודו ומלוך לארץ כבודו. אחד שהוא נמוך, הוא יודע שהוא נמוך, הוא מרגיש את עצמו נמוך, צריך לומר לו מלוך לארץ כבודו. השם איתך, השם לא עזב אותך. אחד שחושב שהוא כבר חכם גדול, אז צריך להגיד לו, היה מקום כבודו. אפילו המלאכים שואלים, היה מקום כבודו, אתה כבר שגעת. זה האיזון שכל אחד צריך, זה היה חלק אחד. אחר כך היה עוד משהו שיש לפעמים שצריך לשתוק לגמרי. כשדיברנו על המקיפים, שאם בן אדם מגלה, תוך כדי שהוא מגלה משהו, תמיד מתגלה לו משהו יותר עמוק. ו... כמו שתמיד יש אופק חדש. תמיד יש אופק חדש. אף פעם אפשר להיות באופק. ולפעמים לא רוצים שיתגלה אופק חדש. לא תמיד הבן אדם לא מודע לזה. הוא לא יודע שאם הוא יגלה את מה שיש לו, יתגלה לו אופק חדש, אז הוא מגלה. והוא לא יודע לשקול אם הוא רוצה אופק חדש או לא. לפעמים אנחנו נמצאים במצב שנוח לנו עם האופק הנוכחי. וזה לא רק שנוח לנו כי אנחנו עצבנים, אלא שנוח לנו בגלל שזה באמת מתאים לנו. אם יתגלה לנו משהו יותר גבוה, זה יפרק אותנו. זה יפרק אותנו לבלבול. ואם אנחנו מגלים את הכל, את כל מה שאנחנו כבר הפנמנו, אנחנו מגלים את הכל בהכרח שיתגלה משהו חדש. והמשהו החדש הזה לא שקלנו אם אנחנו רוצים אותו או לא. אבל בשביל זה יש לפעמים שצריך לשתוק. הרבה פעמים רואים בכתיבה הרבנית, אין כאן מקומו להעריך, ראשי תיבות כאלה. אז לפעמים חושבים שהוא לא רוצה לבלבל את התלמיד. אבל יש לפעמים, גם בתלמוד כתוב, כשרבנו, מישהו אמר, תלמיד אומר לחברו, כשהרב נמצא, מדובר על רבנו הקדוש, על רבי יהודה הנשיא, חדקאי רבי בחד מסיכתא לא תשאלו במסיכתא אחריתא. מתי שהרב לומד מסכת אחת, אל תשאל אותו במסכת אחרת. אז גם כן, בפשט זה נראה כאילו, כרגע זה לא בראש שלו, הוא יתפשל, הוא לא יזכור, הוא לא ידע. אבל הרבה פעמים הוא עוסק במסכת הזאת כי הוא מוכן לקבל במסכת הזאת יותר. זה העיסוק שלו עכשיו. הוא מוכן להיפתח ליותר, אז הוא גם יכול לתת את כל מה שיש לו. במסכת שהוא לא עוסק, אם עכשיו ייפתחו לו שם דברים, יכול להיות שזה יבלבל אותו על כל פנים מהמסכת שהוא כן עוסק לו. אז אנא, אל תעשה לו את זה. לא שאתה לא תקבל תשובה, אתה תקבל תשובה. אבל את הרב תכניסו בלבול. ויש עוד כמה דוגמאות כאלה שבטובת עצמו אפילו צריך לשתוק. ודאי שלטובת התלמידים צריך הרבה פעמים לשתוק. על זה דיברנו בריחוס כמה פעמים בעבר, שלא תמיד כל מה שכל אחד רוצה לדעת חייבים לספק לו, לפעמים זה יבלבל אותו. לכל דבר יש את הזמן שלו. כמו שאי אפשר לאכול פרי בוסר, ככה אי אפשר לקבל אפילו אינפורמציה, לא נדבר על מדרגות. אי אפשר לקבל, הם לא מוכנים לקבל את זה. ואם הרב רואה שהתלמיד עדיין לא מוכן לקבל את זה, אז אסור לו לתת לו. זה היה עוד עניין שדיברנו. ולפי זה הוא מפרש עכשיו את ההתחלה של פרקי אבות. כתוב שם, משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, זקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים: תבואו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. וזה השלושה דברים הראשונים שאנשי כנסת הגדולה, הם אמרו הרבה דברים, למעשה את כל התורה שבעל פה יש לנו מאנשי כנסת הגדולה. אבל כשבאים לרשום בפרקי אבות מה כל דור אמר, זאת אומרת, מה כל דור הוסיף לנו איזשהו דבר עקרוני, שנדע איך ללמוד ואיך להבין את כל מה שבא אחר כך. זה כאילו יסודות. אז מה הם אמרו? הם אמרו, הבו מתונים בדין, ועמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. איך אפשר להסביר את זה לפי מה שלמדנו עד עכשיו? הוא אומר, וזה פירוש, הבו מתונים בדין, ועמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. הבו מתונים בדין, זה בחינת שצריך החכם הנ"ל להיות לו מתינות. לידע איך לדבר עם כל אחד ואחד. זה כולל ממש הרבה דברים. הבעיה היא רק מה קורה אם שניים מגיעים לחכם ביחד. אז מה אז קורה? הוא מדבר עם זה, זה לא מתאים לשני, הוא מדבר עם השני, לא מתאים לזה. שם צריך הרבה סייעתא דשמיא להגיד משהו שכולם ישמעו ושזה לא יזיק לאף אחד. יש סיפור על רבי נתן שהוא פעם מסתובב, הוא היה מאוד צרוד. הוא בבית, לכאן ולכאן, ראו שיש לו איזו דאגה. שאל אותו תלמיד שלו, תלמיד הכי קרוב אליו, הוא שאל אותו, מה קרה? אז הוא אמר לו, לשבת הזמינו את עצמם הרבה אנשים. הם כתבו שהם יבואו. ויש ביניהם אנשים שונים ומשונים כל כך, שאם כל אחד צריך לדבר אחרת לגמרי. ואני לא יודע איך לדבר עם כולם, ואני לא יכול לדבר עם כולם. הוא היה יושב בסעודה שלישית, מדבר עם כולם. הוא לא יכול לדבר עם כל אחד בנפרד. ואני לא יודע איך לדבר עם כולם בצורה שלא יזיק לאף אחד. זאת הייתה הדאגה שלו. הוא היה מורה מסור. לא אכפת לו התלמיד, לא אכפת לו מה אומרים עליו, אם הוא בסדר או לא בסדר. לא אכפת לו מה הוא ישמע, שזה יביא לו תועלת. זה נקרא הבו מתונים בדין, כי הבדין כאן זה לא... בדרך כלל מסבירים דין, משפט, אבל גם זה משפט, זה גם משפט. שלפני בחינת דרי מעלה יגלה להם ההשגה של מה, בחינת מה חמיתה, ולפני דרי מטה יגלה ההשגה של מלוך על הארץ כבודו. וזהו בחינת דין, בחינת משפט. איפה זה כתוב שהאיזון הזה הוא נקרא משפט? בעצם הסמל של בתי המשפט זה מאזניים, נכון? משפט זה איזון, משפט עמוד עד אמצעיתא, כתוב בתיקוני זוהר. משפט זה האמצע, זה שביל הזהב, מה שאנחנו קוראים. ולא יותר מדי לכאן, לא יותר מדי לכאן. אבל יש פסוק מפורש, חוץ מהתובנה הפשוטה של משפט. בחינת כי אלוקים שופט, זה ישפיל וזה ירים. איך אלוקים שופט? אם יש מישהו שהוא למטה יותר מדי, אומרים אותו. אם יש מישהו למעלה יותר מדי, הוא מוריד אותו. למה צריך להוריד את זה של למעלה? בגלל שהוא לא באמת למעלה. הוא חושב שהוא למעלה. צריך להראות לו את האמת, איך שהוא נמצא. שגבוהים, הוא צריך להשפיל, להראות להם שאינם יודעים כלל בידיעתו יתברך. והקטנים, בחינת שוכני אפר, צריך להרים לעוררם ולהקיצם שלא יתייאשו, כי מלוך על הארץ כבודו כנזכר בהם. אז יש לנו את זה עכשיו בשתי צורות. יש לנו איזה בצורה אחת של צדיק, של חכם, שמדבר עם אנשים, והוא חייב גם להקשיב לאנשים. אחרת הוא לא יודע איפה, אולי הם שייכים. הוא צריך להקשיב לאנשים ולקלוט אותם, ולשים כל אחד במקום האמיתי שלו. לתת לכל אחד את מה שצריך, את המענה שלו. ויש לנו את הפסוק שהוא הביא, אלוקים שופט, זה ישפיל וזה ירים. הקדוש ברוך הוא דואג, יש כאלה שלא מגיעים לחכם ולא מגיעים לצדיק, אבל... יש השגחה פרטית, הקדוש ברוך הוא דואג שבן אדם לא יטעה יותר מדי הרבה זמן. תמיד הוא שולח לו רמזים, הוא שולח לו מראה לו, הוא שולח לו ספר, הוא שולח לו חבר, הוא שולח לו משהו, לא משנה מה. אפשר ללמוד מכל דבר, איוב אומר מלפנו מבעבות הארץ, אפשר ללמוד בעלי חיים אפילו. בתנאי שבן אדם הוא ערני והוא קולט והוא מקשיב. זאת אומרת כך, אם ניקח למשל דוגמה אחת שיש לו עסק, הוא רוצה לפרסם את העסק שלו, אז הוא כל הזמן רק רואה סגנונות של פרסומת. אחד שרוצה לקנות אותו, כל הזמן רואה רק סוגים של מכוניות. כי הוא רוצה משהו, אחד שמחפש את האמת, אז הוא יראה בכל דבר משהו שיעמיד אותו על האמת. אם הוא לא מחפש את האמת, הוא לא יראה, הוא יעבור ליד זה והוא לא יראה. אם הוא מחפש את האמת, אז אוי, זה רעיון. רוצים להגיד לי משהו. כנראה התגעתי יותר מדי, או כנראה התייאשתי יותר מדי. הפוך. זה בתנאי שבאופן כללי הבן אדם רוצה את האמת. לזה קוראים בעברית, קוראים לזה התמסרות. כי יש עוד עניין שאפשר לטעות. כדי לעבוד את השם צריך בדרך כלל ריכוז. נכון? בן אדם שרוצה להשגיח על המחשבה שלו, צריך ריכוז. הוא רוצה לא לחטוא במחשבה. הוא צריך לשים לב מה הוא חושב. הוא צריך ריכוז. ואותו דבר בדיבור. הרבה פעמים אנחנו מדברים ואנחנו בכלל שמים לב שדיברנו. אנחנו נזכרים אחרי שדיברנו, אוי, דיברנו, חבל. ובמעשה גם צריך ריכוז, ולאדם צריך לפקח על דרכיו. ונראה לנו שכל העבודה זה עניין של ריכוז, אבל זה לא מספיק ריכוז. כי ריכוז להתרכז אפשר גם בדבר שאנחנו לא מתמסרים אליו. תיאורטית, אנחנו יכולים להתרכז בנאדם שיוצא למלחמה, הוא מלקט אינפורמציה אודות האויב, הוא מתרכז באינפורמציה שהוא ליקט. הוא מתרכז באויב, אבל להגיד שהוא מתמסר לאויב, שום אופן לא. להשם יתברך לא מספיק שמתרכזים בו, צריך להתמסר אליו. וההבדל הוא בדיוק בנקודה הזאת שדיברנו עכשיו. כשבן אדם רק מתרכז, אז הוא מתרכז בעצמו, הוא מתרכז באיך שהוא פועל, במה הוא בוחר, אבל הרבה פעמים קורים דברים מסביב והוא לא שם לב. אבל אם בן אדם מתמסר להשם יתברך, יש לו רצון. רבי נחמן תמיד היה אומר, העיקר הוא הרצון. זה כמעט הסיסמה שלו. העיקר הוא הרצון. אם בן אדם באמת רוצה, הוא שואף, אז כל דבר שהוא רואה, מתחבר אליו. והוא לא מפספס שום רמז, שום דבר. הוא שומע מישהו אומר מילה, יש סיפורים כאלה, תלמידה בעל שם טוב, דיברנו על זה כבר. הם שמעו שני גויים עברו ברחוב ודיברו אחד עם השני, אז הם הקשיבו, אז הם לקחו מזה דרך איך לעבוד את השם. למה? כי כל המציאות שלהם הייתה להתמסר להשם יתברך. הנה מצאתי. כמו אחד שמחפש עבודה, איזשהו רואה את זה, הוא לא חפש שום שלט קטן, שום דבר. אז זה הקטע הראשון, נבוא מתונים בדין. וזהו, והעמידו תלמידים הרבה, כי כשזוכה להשגה כזו, עכשיו נדבר עוד פעם, נדבר על הרב, כשזוכה להשגה כזו להעיר בגדולים וקטנים, בוודאי יעמיד תלמידים הרבה, כי כולם צריכים אליו, כי יש לו כוח ללמוד עם כולם. כן? גם הגדולים צריכים אותו וגם הקטנים צריכים אותו. ובסוף כתוב, וזהו, ועשו סייג לתורה. בחינת סייג לחוכמה שתיקה. מה זה נקרא עשו סייג לתורה? עוד פעם, בפירוש הרגיל של לעשות סייג לתורה זה כל תקנות חז"ל, כמו איסורי טלטול בשבת, לא טלטול ברשות הרבים, טלטול בתוך הבית. אנחנו לא מטלטלים כסף בשבת. למה לא מטלטלים כסף בשבת? אנחנו לא קונים ומוכרים בשבת. דרך אגב, זה מוזכר בתנ"ך, בירמיהו. ירמיהו מוכיח את בני ישראל מדוע הם קונים ומוכרים בשבת, אבל מן התורה זה מותר. חכמים גזרו שלא יקנו וימכרו בשבת. מדוע? כי בדרך כלל כשמוכרים וקונים וסופרים אז רושמים, ולכתוב אסור. לקנות מותר, לכתוב אסור, בגלל שאסור לכתוב אסור לקנות. זה נקרא בדרך כלל עשו סייג לתורה. רוב הסייגים הם מהדור של אנשי כנסת הגדולה. אנחנו מוצאים בתנ"ך כמה מקומות שרואים ששמרו על סייגים כבר משניהם. כאן יש פירוש חדש לגמרי של עשו סייג לתורה. הוא גם כן סייג. יכול להיות שיש קשר בין שני הפירושים. כאן עשו סייג לתורה, הוא מביא מיד את המאמר חז"ל המפורסם, סייג לחוכמה שתיקה. מה זה? מה זה סייג לחוכמה שתיקה? מה באמת הפירוש של סייג לחוכמה שתיקה? מה הפירוש? יש פסוק, אביל מחריש חכם יחשב. זה הפירוש הסייג לחוכמה שתיקה? שם הרי כתוב מפורש, הוא רק חכם יחשב. הוא לא באמת חכם. אותם שפתיו נבון, נחשב לנבון, הוא לא באמת נבון. מה, למה פה אומרים סייג לחוכמה שתיקה? ומה זה סייג לחוכמה?
שומר.
מה?
שומר על החוכמה.
השתיקה שומרת על החוכמה, זהו. זה הפירוש. אז מה, באיזה אופן שתיקה שומרת על חוכמה? שבן אדם שמדבר יותר מדי, החוכמה שלו יכולה להתפרק בגלל שהוא מקבל גילויים יותר מדי. כשהוא נותן יותר מדי, הוא גם מקבל בבת אחת. זה אופן אחד, ובכלל, בן אדם שלא שומר על הדיבור שלו, אז הוא לאט לאט הוא מאבד את השכל. יש קשר בין ה... אבל לפי מה שלמדנו, כמו שאת אמרת, בחינת סייג לחוכמה שתיקה, כי צריך לעשות סייג לדבריו, לשתוק לפעמים, בחינת שתוק כחלה במחשבה, כי על ידי שזוכה להעמיד תלמידים הרבה, על ידי זה הוא זוכה להשיג את המקיפים, דהיינו שמשיג ומביאים מה שלא היה יכול להשיג מתחילה. על כן הוא צריך לעשות סייג לדבריו, ולשתוק לפעמים, כדי שלא ייכנס במקיפים שהם למעלה מהזמן, שאין הזמן מספיק לבאר הקושיות והתירוצים שיש שם כנזכר להם. עד כאן זה הקטע של הפירוש הזה של פרקי אבות. עכשיו יש כאן עוד שני חלקים בתורה, בעצם עוד שלוש חלקים, שהוא ממשיך לבנות את הרעיון. כן.
הסברנו גם שהזמן של ההמתנה של השתיקה עוזרת לו להתחבר יותר לחוכמה שהיא כן ראויה אליו.
כן.
זה לא רק למנוע בסוף, מראה לו לקבל משהו שלא שייך, אלא גם יותר להעמיק את הקשר עם החוכמה שידועה לו.
יכול להיות.
עכשיו אמר לי, להתיישב על הקושייה או על התירוץ.
כן.
ואז זה ממש בחוכמה.
זה זמן שיכול להפנים גם.
כן, ואז זה באופן חיובי גם.
חסידים היו אומרים, על הפסוק נפשי יצאה בדברו, אז הם היו אומרים נפשי יצאה בדברי. ככה הם היו אומרים. מה המשמעות של זה? שלפעמים כל החיות שלי יוצאת, מתבזבזת, כשאני אומר משהו. לפעמים צריך מסירות נפש, אין ברירה. אבל אם לא הייתי אומר את זה, כמה חיות היה לי? ברגע שאמרתי את זה, זה הפך להיות משהו יותר פשוט. זה כבר לא זה. ואלו השני בחינות של דרי מעלה ודרי מטה, דהיינו ההשגה של בחינת מה והשגה של בחינת מלוך על הארץ כבודו, הן בחינות השגה של בחינת בן והשגה של בחינת תלמיד. הוא הביא בתחילת התורה שאדם גדול, וכל יהודי הוא אדם גדול, כשהוא נפטר מן העולם, זה לא טוב כשהוא עוזב את העולם לגמרי ושהוא לא משאיר חלק ממנו פה. הוא צריך להשאיר או בן או תלמיד. הוא הביא פסוק שכתוב על אנשי דמים ומרמה בתהילים, בפרק נ"ה, כתוב אין חליפות לעמו. אין חליפות, זאת אומרת, כשהם ימותו, אף אחד לא יחליף אותם. וחז"ל אמרו, אחד מחכמי ישראל אמר שהכוונה לתלמיד, ואחד אמר שהכוונה לבן. אחד אמר בן ואחד אמר תלמיד. יוצא מזה שאדם ראוי, אז הוא משאיר או בן או תלמיד. מה ההבדל בין שניים לא למדנו? למדנו רק שגם בן זה טוב וגם תלמיד זה טוב, העיקר להשאיר משהו. כאן הוא מפרש את ההבדל בין בן לתלמיד, גם כן באופן כללי לגמרי, זה לא אומר, זה לא, מי שיגיד שהוא ראה מקרה שזה היה להפך, זה לא שייך. אבל באופן כללי זה כך, אלה שני בחינות של דרי מעלה ודרי מטה, היינו ההשגה של בחינת מה והשגה של בחינת מלוך על הארץ כבודו, הם בחינות ההשגה של בחינת בן והשגה של בחינת תלמיד. ואף על פי שבן ותלמיד כולו חד כנל, קודם אמרנו שזה לא משנה אם זה בן או תלמיד, העיקר מישהו שממשיך את הדרך. כי הבן הוא גם כן תלמיד, והתלמיד הוא גם כן בחינת בן. כי נחשב כאילו עשאו. כל המלמד את בן חברו תורה נחשב כאילו עשאו. חז"ל גם דרשו על הפסוק ושיננתם לבניך, אלו התלמידים. ממילא יוצא שזה הכל אותו דבר. אף על פי כן, יש הפרש בין בן לתלמיד. כי הבן שהוא תלמיד, הוא במעלה יתרה מתלמיד לבד. מדוע? כי הבן הוא כולו נמשך מן האב, מראשו ועד רגלו, ואין בו שום שערה שאינה נמשכת ממוח האב, על כן בחינת ההשגה של הבן גדולה יותר במעלה מההשגה של בחינת תלמיד. פה צריך לעצור ולהסביר, יש כאן, אנחנו כולנו אומרים, לשם החוץ קודשו ברוך הוא שכין תה, ואנחנו כולנו מכירים את הפסוק במשלי, אשת חיל עטרת בעלה. אנחנו יודעים כולם שהמלכות זה הספירה האחרונה, הכי נמוכה, אבל אנחנו גם יודעים שהשורש שלה הוא הכי גבוה, השורש של המלכות הוא בכתר, המלכות של העולם הגבוה הוא הופך להיות הכתר של העולם הנמוך, בגלל שהוא כתר גם בעצמו. ופעם מישהו הסביר, לא יודע אם הסבר הזה כתוב באיזה מקום, אבל בכל פנים אמר את זה יהודי ירא שמיים, הוא אמר ש... יכול להיות שאמרתי לכם איזה פעם, ילד קטן, בן מלך, ילד קטן, הוא הולך לבית ספר, הוא לומד, שואלים אותו למה הוא איחר, לפעמים מקבל נזיפה, לפעמים מקבל עונש, עושה בלגנים, מענישים אותו, זה חלק מהעניין, שלא, היו במדינות תרבותיות, היה מקומות של בני המלך, היה בית ספר לנסיכים כזה, היו באים מורים ללמד אותם, אבל היו יותר, בשנים האחרונות, מערב אירופה, הבנים של המלכים הלכו ללמוד בבית ספר, הם עמדו על זה, שלא עשו שום הבדל בין הילדים שלהם לילדים אחרים. עכשיו, הילד הזה הוא מקבל את החוכמה מהמורים שלו. המורים שלו אף פעם לא יהיו מלכים. הוא יהיה מלך. אחרי 120 שנה של האבא שלו, הוא יהיה המלך. והמורים ירצו לבוא אליו, והם צריכו לבקש רעיון, ולפעמים יפחדו קצת להגיע למלך, זה לא פשוט. מה קורה פה בעצם? בוא נסתכל על הילד מתי שהוא ילד. מי בדרגה יותר גבוהה? הילד או המורה שלו? זו שאלת מלכודת. מה שאומרים זה לא נכון. אבל האמת שיש כאן שני היבטים שונים. יש את ההיבט הקוגניטיבי, ההכרתי, השכלי הזה. ודאי שהמורה שלו בטח... בבית ספר שהמלך שולח את הילד, בטח יש מורים טובים, ככה צריך לומר. על כל פנים, ככה זה נראה. הוא בטח בן אדם משכיל, בן אדם נחמד, בן אדם... הילד הוא ילד, הוא יכול להיות פרא אדם, צריך לחנך אותו. אבל מבחינת עצם המהות, אז הוא הבן של המלך. כן? למרות שהיום אנחנו לא מבינים את זה בספר שלנו, כי אנחנו לא רואים מלך ולא רואים בן מלך, נראה לנו הכל כזה סתם הצגה. אבל אם היינו בטוב, בוא נגיד שזה הצגה, לא משנה, בוא ניכנס רגע להצגה. בתוך ההצגה, זה סך הכל משל, בתוך ההצגה הזאת, אז הבן הזה, יש לו איזה נקודה עצמית שאין למורה שלו. המורה רק צריך פתח אותה. כשאנחנו מדברים על בן ועל תלמיד, של אדם גדול. שני תלמידים, שני מישים לפני רבם, אחד הוא בן ואחד הוא תלמיד. יכול להיות שתלמיד עולה עשרות מונים על הבן, מבחינת ההשגה שלו וכל זה. אבל יש איזו נקודה פנימית אצל האדם, שגם על זה דיברנו כמה פעמים, יש נקודה פנימית אצל האדם שהיא לא שקטה אף פעם, והיא כל הזמן דוחפת אותו להתקדם. ומזה בא שהבן אדם כל הזמן מוחק את ההשגות הקודמות שלו, ושואף להגיע להשגות יותר נעלות. איך היינו שהיינו בגן? איך הבנו את הקדוש ברוך הוא? איך היה נראה? הוא היה נראה איזה סבא טוב כזה, נכון? בטוח. מה קרה אחר כך? מישהו טרח להסביר לנו משהו? זה נמחק לבד. כי יש בפנים איזה נקודה שלוחשת לנו באוזן, זה לא זה, תתקדם. אחר כך דמיינו משהו אחר, וגם אותו כבר מזמן מחקנו. כל מה שדמיינו, ויזואלית, רגשית, לא יודע מה. איך שלא, מה שלא דמיינו מחקנו. גם היום אנחנו מדמיינים משהו. תמיד אנחנו מדמיינים משהו. יש לפעמים שמכירים משהו ואי אפשר להגדיר אותו. איך אנחנו מכירים מנגינה? שאין לה מילים. איך אנחנו מכירים אותה? כן, זה המנגינה הזאת. אנחנו מכירים אותה כמו שמכירים בן אדם. מנגינה מכירים כמו שמכירים בן אדם. מכירים אותה בלי להגדיר. זאת אומרת, אם אני מכיר בן אדם, אני כל יום פוגש מי שאני לא יודע איך קוראים לו, אבל אני מכיר אותו. אני יודע אפילו מה הוא אוהב. אז אני לא יודע איך קוראים לו, זה לא מפריע. כמו שאפשר להכיר מנגינה, ככה אפשר להכיר את הקדוש ברוך הוא. אבל ההבדל הוא שאם המנגינה אני מכיר אותה, אז אני נשאר איתה. עם הקדוש ברוך הוא, אני מכיר אותו באיזשהו אופן, וזה תמיד, זה תמיד רק איזה דמיון בדרך, זה לא הדבר האמיתי, ותמיד הנקודה בפנים, לא תיתן לי מנוח, ותמשיך הלאה. עכשיו, לפי הנקודה, כזה, כאלה השגות יהיה לי בסוף. לא לפי השכל שלי, לא לפי ה-IQ, אם הנקודה שלי היא נקודה יותר דומיננטית, היא מגיעה ממקור יותר קדוש, יותר גבוה, זה גם כן רק הבדל במצב, זה לא הבדל במהות. המהות יש לכולם את אותה נקודה. אבל יש לפעמים שהנקודה יותר קרובה להתגלות. אצל הבן, אם האבא שלו הוא אדם גדול, אם הוא יבחר בטוב, הנקודה הזאת יכולה בקלות יותר להתגלות אצלו. ואז הוא תמיד שואף לנעלם. ההשגה שלו זה תמיד אין סוף. הוא לא מתעסק עם דברים נמוכים. ואז הוא יכול לטעות ולחשוב שהוא הגיע. אז לא מספיק הנקודה שיש לו שדוחפת אותו קדימה, הוא צריך לדעת גם מבחינה הכרתית, הרבה דברים יש לנו, הוא צריך לדעת מבחינה הכרתית שהוא לא יכול לדעת. מה שרציתי לומר, לא יודע, זה קצת קשה להבין את זה, יש לנו הרבה דברים שאנחנו מרגישים, וכל זמן שלא הסבירו לנו את המסגרת, אז אנחנו לא מעיזים להבין את מה שאנחנו מרגישים. מכירים את זה? אנחנו מרגישים משהו, אבל אין לנו עדיין, עוד לא, אין לנו, כמו שאומרים, את הכלים בשביל להפוך את זה לתובנה. את הכלים האלה בדרך כלל מספקים לנו מבחוץ. עכשיו, יהיה בן אדם שיש לו השגות גבוהות, יכול להיות שהוא צדיק והוא קדוש, וגם איך כתבו בזמן בימי הביניים, היה ביטוי פילוסוף אלוקי. כן, יש. לא על אריסטו כתבו את זה, כתבו את זה על הרמב״ם, כתבו את זה על אני יודע, על כל מיני גדולים כאלה. כל הגדורות יותר מאוחרים, הם כתבו את זה על כמה. אז יכול להיות שבן אדם הוא כזה, יש לו השגות נפלאות, באיזשהו מקום הוא חושב שזהו זה. למרות שהלב שלו מרגיש שלא יכול להיות שזהו זה, אבל הוא לא יודע, הרי הוא מפחד. אם זה לא יכול להיות שזהו זה, אז מה זה כן? ואם אני אגיד שזה לא זה, אז אולי אני אפיקורס, אולי אני לא מאמין בכלום. אז הוא נאחז במשהו, וכאילו שהשכל שלו לא נותן לו להתקדם. אז צריך לבוא איזה משפט מילולי, שיהיה כתוב בספר באיזה מקום, זה בעצם העומק של דברי אליהו בתיקוני זוהר. לת מחשבה תפיסה בך כלל. אל תועילה על כל אלאים, סתימה על כל סתימים, לת מחשבה תפיסה בך כלל. זאת אומרת שמי שקורא את זה, שלא יפחד להגיד לעצמו, כן, אני באמת לא יודע מי הוא. וביחד עם זה אני מאמין בו ואני לא אפיקורס. אז זה כבר צריך עזרה מבחוץ. הרבה פעמים אנחנו נקלעים לכזה מקום שזה או-או. זה גם קורה בשיחות סלון כאלה, שטחיות. שיושב מולי בן אדם שהוא מגדיר את עצמו כלא מאמין, יכול להיות שהוא מאמין יותר ממני, זה לא חשוב. אבל הוא לא יודע. הוא מגדיר את עצמו כלא מאמין, ואני מוגדר בעיניו כמאמין, הוא אומר לי, מה אתה מאמין? ואני מתחיל להגיד לו, כן, הוא ברא את העולם, הוא זה, כל מיני שבחים על הקדוש ברוך הוא, הוא אינסופי וזה. והוא אבל הוא פלסף. אז הוא מראה לי שאני לא יודע כלום. ואז הוא דוחק אותי לאיזה פינה, והוא גורם לי כביכול לא להאמין, כי אם אני לא מבין שום דבר, אז אני לא הבנתי על מי דיברתי, אז לא האמנתי בכלום. הוא גילה לי שאני אפיקורס. העבודה שלי עכשיו זה לגלות לו שהוא מאמין. איך אני יכול לעשות לו? איך אני יכול לעשות את זה? אני פותח לו את הפתח אליהו, אני לוקח סידור. פותח את הפתח אליהו, אני אומר מה שאתה אומר, כתוב בתיקוני זוהר. הדתיים אומרים את זה, מה אתה מדבר? תחליף מהר נושא, זה לא מתאים לך. זאת אומרת, על זה צריך עזרה מבחוץ, כי אנחנו מתבלבלים. הרבה פעמים החוסר יכולת שלנו להגדיר, הוא נראה לנו כחוסר יכולת להתייחס. אם אני לא יכול להגדיר את האלוקים, אני לא מתייחס אליו, ואם אני לא מתייחס אליו, אז אני כופר בו. אבל החוסר היכולת להגדיר וחוסר היכולת להתייחס הם לא הולכים יחד. להפך, ככל שאני פחות מגדיר, אני יכול להתייחס ביותר מצבים. אז פה הבן אדם הזה עם ההשגה, בן, הוא צריך לשמוע מאבא שלו, הוא צריך לשמוע לת מחשבה תפיסה בכלל. צריך לשמוע, תדע לך שאתה לא יכול להבין. אתה לעולם ועת תתקדם, כי יש בתוכך נקודה כזאת שמושכת אותך לשם, אבל בכל מקום שתתקדם, תמיד יהיה לך אופק חדש, תמיד תתקדם עליו. זה צמאון אינסופי, שהוא גם העושר האינסופי. הסיפור יכול להיגמר רק מתי שהאלוקים החליט להתגלות. וזה דבר שאנחנו לא יכולים להבין אותו. איך האינסוף יכול להתגלות בתוך המציאות. על זה יש פסוקים בתנ"ך, ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר, אנחנו לא מבינים בזה שום דבר. אבל אנחנו מצידנו, כמה שאנחנו עולים, אנחנו עדיין רחוקים. עכשיו, לעומת זאת, התלמיד, הנקודה הזאת בפנים לא מושכת אותו כל כך גבוה. הוא גם כן, הוא התקדם בהשגות וכל זה, אבל בעיקרון, ההשגה שלו היא די מצומצמת. לא בגלל שהוא לא יכול להגיע, ולא בגלל שחסרה לו הנקודה הזאת. הנקודה נמצאת בו, אבל היא לא מושכת אותו כל כך. המצב שלה הוא יותר עמום. זה תלוי בהתקדשות של ההורים, זה תלוי בהרבה דברים. אז ממילא הוא לא כל כך מושך, הוא לא מושך לנעלם, הוא יותר נמצא פה. הוא יותר נמצא פה, ואפשר להגיד את זה בשפה חבדית, מי שמכיר את הביטוי, אצל הבן, האלוקות הוא בפשיטות והעולם בהתחדשות. ואצל התלמיד העולם הוא בפשיטות והאלוקות בהתחדשות. כן? אז הסכנה שלו זה לא שהוא יחשוב שהוא הבין את האלוקים. הסכנה שלו זה שהוא יחשוב שהאלוקים לא מבין אותו. שהוא כל כך נמוך שהוא לא מעניין את אף אחד. זו הסכנה שלו. ואז מה שצריך לומר לו, האלוקים איתך. האלוקים לידך.
ההבדל הוא לא בגודל ההשגה, אלא ביחס אליה, במשמעות?
ההבדל הוא בין הבן לתלמיד, בטבע שלהם, ההבדל הוא המשיכה של התלמיד לנעלם היא הרבה יותר קטנה מהמשיכה של הבן.
אבל בתוכן ההשגה, מה זה משנה? בהשגה עצמה שמציגים?
בהשגה עצמה, ממילא, בגלל שהמשיכה שלו יותר, הוא כבר השיג דברים יותר מעניים.
אבל באותם ההשגות עצמה,
באותם ההשגות אני לא יודע. אני לא יודע, צריך לחשוב על זה, אני לא יודע. יכול להיות שזה סגנון אחר.
זה חיצוניות ופנימיות.
יכול, לא רק זה, יכול להיות שזה גם כמו ראייה או כמו שמיעה, אני לא יודע. זה תחקר על הכתבים של הרב חרל"פ של הרב צבי יהודה. לא יודע, אני לא התעסקתי אף פעם עם השוואות כאלה. יש את הכתבים של רבי אהרון מסנשל ואת הכתבים של האדמו"ר האמצעי. זה ממש, הם למדו חברותא. זה הבן ותלמיד. מי שיש לו אורך רוח, ללמוד את זה, לא, באוניברסיטה חקרו את זה, אבל הם לא הגיעו לכלום. אני קראתי את מה שהם כתבו. מי שיש לו את האורך רוח לראות את זה, רואים את זה, רואים בשטחיות גם רואים את זה. הוא הרבה יותר רוחני, הבן הרבה יותר רוחני. אבל, לא יודע. לא יודע. הבן הוא כולו נמשך מנהל, מראשו ועד רגלו, ואין בו שום שערה שאינה נמשכת ממוח האב. אפילו השערות, כלומר הצמצומים שלו, הם באים מהאבא. על כן, בחינת ההשגה של הבן גדולה יותר במעלה מההשגה של בחינת התלמיד. וזה בחינת החילוק של בין נבואת משה לשאר נביאים. משה ויתר הנביאים, הם היו דוגמה של בן ותלמיד. כי משה ראה באספקלריה המהירה, והם ראו באספקלריה שאינה מהירה, שזו מבחינת החילוק שבין השגת דרי מעלה של השגת דרי מטה. פה משמע, כמו שאתה אומר, מה באמת היה ההבדל בין השגת משה להשגת שאר הנביאים? משה, הנבואה שלו, הוא קיבל אותה מעולם האצילות. משה קיבל את נבואתו, כך כתוב בקבלה, מחסד גבורה תפארת שבאצילות, שהתלבשו בנצח עוד יסוד, משם הוא קיבל את הנבואה שלו. וכל הנביאים האחרים כולם קיבלו מעולם הבריאה. אפילו הנביאים הכי גדולים, היו נביאים שקיבלו מעולם היצירה. יחזקאל כתוב בכתבים, שהיה הנבואה שלו באה מעולם היצירה, ישעיה, שהיה נביא יותר גדול, הוא קיבל מעולם הבריאה, משה היה היחיד שקיבל מעולם האצילות. מה המשמעות של, של העניין הזה? מה ההבדל בתודעה של עולם האצילות לתודעה של עולם הבריאה? אז כמובן שמשה בתוך הגוף הוא היה האצילות האצילות של העולם הזה, הוא לא היה האצילות לגמרי, להיות באצילות ולהיות בגוף זה לא כל כך פשוט. אבל בכל אופן, מה אנחנו רואים, מה חז"ל סיפרו לנו על ההבדל בנבואת משה לנבואת שאר הנביאים? אתם זוכרים? פנים אל פנים, מה עוד? זה פסוק, מה חז"ל אמרו?
הוא היה ער, הוא היה
ער, הוא היה עומד, אולי נופל, אולי מעביר בקרה. הנבואה לא סתרה את חיי היום יום שלו. ועוד דבר כתוב שהיה תמיד מוכן לקבל נבואה. הוא אמר, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. אם הוא היה מכוון את דעתו, היה יכול לקבל נבואה. תוך כדי שלפני רגע הוא דיבר עם אנשים. נביאים אחרים היו צריכים להתבודד, ואולי הייתה שורה עליהם רוח נבואה ואולי לא. תוך כתוב ראשונים. מה ההבדל? ההבדל הוא שמשה, הביטול שלו היה בתכלית. הוא אמר, ואנחנו מה? מה אנחנו? הוא אפילו לא שאל מי אנחנו, שאל מה אנחנו. אתם שמים לב להבדל? דיברנו הרבה פעמים על ההבדל בין מי למה. כשאני אומר מי אני, אז אני עדיין אישיות. אבל אישיות פחות חשובה. אבל כשאני אומר מה אני, תחשבו שאני נכנס בדלת, ואתם רואים אותי, אתם אומרים, מה זה הדבר הזה? אולי זה מעליב, נכון? זה מאוד מעליב. צריך לשאול לפחות, מי זה? מי זה האיש הזה? מי האיש הזה הולך לסדר לקראתנו? אז כששואלים מה זה, אז זה מאוד פוגע, זה כאילו מה אני אבן, אני כיסא, מה? אבל משה רבנו אמר על עצמו, מה אנחנו? ואנחנו מה? לא, זה תכנית הביטול שהוא לא אישיות בפני עצמו. כל המהות שלו זה הכוח האלוקי. כמו שכולנו באמת, רק אנחנו לא חווים את זה. משה חווה את זה. ההשגה שלו הייתה, ממילא גם ההשגה שלו יכלה להגיע למקומות הרבה יותר עליונים. כי הפרטיות שלו לא הפריעה לו. מה מפריע לנו להשיג את הקדוש ברוך הוא כפי שהוא? יש שני דברים שמפריעים לנו. קודם כל, כי הוא מצידו לא נתפס. חוץ מזה, בגלל שיש לנו את הטבע האינדיבידואלי שלנו, שאנחנו כל דבר, אנחנו מתארים לעצמנו כפי שזה אצלנו. כשאנחנו מתחילים לדבר על הקדוש ברוך הוא, אנחנו בעצם מאנישים אותו, באלף. אנחנו הופכים אותו לאיש, בלי לרצות. אנחנו הופכים את כולם לאנשים. אנחנו מדברים על צמחים כאילו שהם היו אנשים, על בעלי חיים כאילו שהם היו אנשים. אנחנו אומרים שארנבת פחדנית. מה היא פחדנית? אנחנו מבינים שאם אנחנו היינו בורחים ככה, זה סימן שהיינו פחדנים. מה רוצים ממנה? היינו פעם ארנבת? אנחנו מאנישים את הכל. ממילא זה לא פלא שאנחנו מאנישים גם את מה שמתחתנו, גם את מה שמעלינו. יש לנו את ה... אנחנו וזהו. מי שנמצא במקום שהוא מה, שהוא בטל בתכלית, הוא מתרחב הרבה יותר. ואז, כמו שכתוב על אותם חכמים שידעו, היו חכמים שידעו לדבר עם צמחים ועם בעלי חיים. יש סיפורים כאלה בדברי חז"ל. יכולים להסתכל על צמח ולהרגיש מה הוא מרגיש, להקשיב לו, לדבר איתו, לנהל איתו דו-שיח. אותו דבר עם בעל חי. זה לא רק שפה אחרת. זה להתרחב למקום שבו אני כבר לא רק מה שאני. ואז אני יכול להיות גם כל מיני דברים אחרים. משה רבנו התבטא לגמרי. וכשהוא התבטא לגמרי, ההשגות שלו מגיעות עד איפה שההשגות יכולות להגיע. לא, אני לא אומר עד איפה שההשגות של בן אדם יכולים להגיע. עד איפה שההשגה כהשגה יכולה להגיע. כי הוא לא היה מישהו עם השגה. כשהוא התעסק בהשגה, הוא היה ההשגה. הוא היה הכוח האלוקי הזה, כתוב על משה, שהיה בחינת דעת. לא שהיה לו דעת, לכולנו יש דעת, הוא היה הדעת. לעינינו הופיע ישות בתוך גוף, אבל מה שהוא היה, הוא היה מרכבה לספירת הדעת, אנחנו אין לנו מושג מה שזה. ממילא ההשגה שלו הייתה הרבה יותר מההשגה של נביאים אחרים. נביאים אחרים, תחילת, הנקודת ההתחלה שלהם הייתה שהם היו קודם כל הם. והם היו נפרדים, הם הרגישו את עצמם. אל תוך זה לא יכול להתגלות עולם האצילות. רק עולם הבריאה יכול להתגלות, במקרה הגבוה. המקרה יותר נמוך, אז עולם היצירה. יוצא לנו שהשגת משה והשגת הנביאים אחרים היא דומה להשגת הבן והשגת התלמיד. משה ראה באספקלריה מהירה, אספקלריה מהירה זה זכוכית שפופה. והם ראו באספקלריה שאינה מהירה, לראות באספקלריה שאינה מהירה זה כמו להסתכל דרך, להסתכל על ראי. וכשמסתכלים על ראי, את מי אנחנו רואים? את עצמנו. אז ככה גם, כשהנביא מסתכל, מה שלא יהיה, הוא תמיד רואה משהו שקרוב לעצמו. הוא תמיד רואה משל, הוא רואה עץ, הוא רואה מנורה, הוא רואה איש, הוא רואה כיסא, הוא רואה סוסים, יש כל מיני נבואות, אבל תמיד רואה. היחיד שלא רואה כלום זה משה רבנו, כי הוא רואה את הכל. כי משה השיג בחינת, כי לא יראני האדם וחי. משה השיג באמת שאת השם אי אפשר להשיג. כי הוא היה השגת הבן, ולבן צריך לתת את ההשגה הזאת שאי אפשר. זה בחינת ההשגה של מה? בחינת מה חמיתה? שזו ההשגה של דרי מעלה, בחינת בן. וישעיה שהיה במדרגה קטנה ממשה אמר, והראה את השם. בפרק ההקדשה של ישעיה, הוא פרק ו', והראה את השם יושב על כיסא רם ונישא, ושולב מלאים את האחד. כתוב בגמרא נדמה לי שמנשה, מלך ישראל, רצה להרוג את ישעיהו. הוא אמר לו, אתה כופר בתורת משה. משה אמר שאי אפשר לראות את השם, ואתה אמרת, והראה את השם. לכאורה הוא צודק, יש לו טענה טובה.
משה גם ביקש לראות.
והוא לא ראה. אבל איך ישעיהו ראה יותר? זה היה המוסכמה שיותר ממשה אין. הרב מתייחס לשאלה הזאת. הוא אומר, את מה שישעיהו היה אמור לראות, את זה הוא יכול לראות. את מה שמשה היה אמור לראות, הוא לא יכול לראות. זה דבר מאוד עדין. זאת אומרת, משה, אם הוא היה רואה, הוא היה רואה את הכל. אבל בשביל זה אמר לו, הקדוש ברוך הוא לא יראה אני אדם בחי. זאת אומרת, מצידי אי אפשר לראות אותי. מצידך אתה מוכן, אבל מצידי עוד לא הגיע הזמן. אבל ישעיהו, הוא גם מצידו לא היה יכול לראות. אז את מה שהוא יכול לראות, הוא יכול לראות את הפנימיות. הוא רואה דרגה יותר נמוכה, שם הוא רואה. הוא רואה את עולם הבריאה, הוא רואה את הכתר, הוא רואה את הספירות, אני יודע, הוא רואה משהו שזה נראה לו כמו מלך שיושב על כיסא. מה שמשה חיוון את עצמו לראות, זה היה משהו בלי גבול לגמרי. את זה אי אפשר לראות. וזה אפשר לראות רק וראית את אחורי ובניי לא ראו. ומה זה שישעיהו ראה והראה את השם? מה הקדוש ברוך הוא יראה לו? הקדוש ברוך הוא יראה לו את זה גופה. הוא אמר לו ישעיהו, תשמע, אתה באמת נמוך, ואתה לא משיג אחד חלקי לא יודע כמה ממה שמשה משיג, ותראה, דווקא תראה, אתה תראה אותי. מה הוא רוצה להגיד לו בזה? שהקדוש ברוך הוא מלווה את כולם גם במדרגות הכי נמוכות, למרות שהם לא משיגים אותו. ולמרות שמה שמשיגים אותו זה רק במראה הנבואה בלבד, וזה לא ההשגה עד הסוף, זה כמו משל, הוא ביד הנביאים אדמה כתוב. זה רק דומה למשהו, ובן אדם בגוף לא יכול להשיג את זה. אף על פי כן, אבל אתה תכתוב בספר והראה את השם, וזה יהיה חלק מהתנך, וזה יהיה תורת אמת, ויהיה אסור לקרוא את זה לפני שאמרו ברכת התורה. זאת אומרת, זה הופך להיות אמת. למה זה הופך להיות אמת? כי באמת אני מלווה אותך, אתה באמת לא רואה אותי, ואתה לא משיג אותי, אבל אני לידך. אתה לא משקר בזה שאתה אומר שראית אותי. עכשיו, יש בזוהר באיזה מקום, שהוא כותב, אני לא זוכר איפה זה, בעין השכל דבליבה איתך זה קולה. הביטוי הוא מאוד מוזר, הוא אומר, בעין השכל שבלב רואים את הכל. ממתי יש שכל בלב? בעין השכל לא רואים את הכל, כי ההשגה שלנו היא מוגבלת. מה זה שבעין השכל שבלב רואים את הכל? זה בדיוק מה שאנחנו אומרים עכשיו, אני משיג השגות, כולנו משיגים השגות, ואנחנו יודעים שהשגות האלה זה שום דבר. אבל יש השגה אחת שהיא נכונה, כי היא לא השגה של השכל. השגה של מלוך על הארץ כבודו. את גדולת השם אנחנו לא משיגים עד הסוף. איך אנחנו יכולים להשיג את גדולת השם עד הסוף? הוא אין סופי. אבל דבר אחד אנחנו יודעים, שלהגיד שהוא לא נמצא פה אי אפשר. אם מישהו יבוא ויגיד, הוא לא פה, אנחנו נתקומם. ונתקומם כאילו שהבנו את זה עד הסוף. יש הרבה בחינות כאלה ש...
הבחינה של נבואה זה לא בחינה של
שכל. הבחינה של הנבואה זה להשיג משהו, הוא לא משיג את מלוך על הארץ כבודו. כי זה בא באמונה פשוטה. מלוך על הארץ כבודו... אני אתן לך דוגמה. יש כאן כמה דברים שצריך להסביר אותם, כי אני רואה על העיניים שלא מבינים מה שאני מדבר. אז יש כאן כמה דברים, תראו, פעם דיברנו על זה. מי שידליק פה נר, זה יאיר שום דבר. יש פה פלורסנטים, הנר הזה יאיר רק ממחגות הפלורסנטים. עכשיו בוא נגיד, יבוא איזה חכם גדול וידבר דברי חוכמה. והוא יאיר את העולם עם החוכמה שלו, ומי שידליק לידו נר. לא יראו את הנר בגלל החוכמה. נגיד שיש הפסקת חשמל, ידליקו נר, יישב חכם ויגלה דברי חוכמה. אז בגלל שהוא מגלה דברי חוכמה, לא יראו את הנר? כן יראו את הנר, נכון? אבל זה יוצר אור מהאור של הפלורסנטי. מה קורה? מה התשובה? התשובה היא שזה לא באותו מישור. אז זהו, יש את המישור של ההשגות, יש את המישור של האמת. המישור של האמת מתבטא באמירה מלוך על הארץ כבודו. השם באמת פה, למעלה מכל ההשגות. הוא עצמותו, הוא בכל מקום, בכל מדרגה, בכל, כמו שאנחנו אומרים שהוא אחד, בכל דרך ייחוד, ככה הוא בכל מקום. עכשיו, בהשגות אני משיג את הנר. אני משיג איזה חוכמה. החוכמה הזאת לא מתבטלת בפני הנוכחות שלו. כי הנוכחות שלו זה על מישור אחר לגמרי. זה על מישור נעלם לגמרי, מה?
זה לא חלקים מאותה אמת? כאילו ההשגות הן לא
חלקים. ההשגות הן השגות של מה שהשם יכול. אנחנו רואים את הגדולה שלו, אנחנו רואים את הטבע. כי יראה שמך, מעשה אצבעותיך. אנחנו לא רואים את המהות שלו. אנחנו רואים את הפעולות שלו. המהות שלו תמיד נמצאת. והיא שקטה. כל מה שכתוב בכתבי האריזה על הצמצום...
מה ההבדל בין השכל לידוע אותי?
מה ההבדל בין מה?
השכל לידוע אותי. השכל וידוע.
השכל וידוע, זה בדיוק ההבדל.
יש פה טרמינולוגיה
שמתלבשת על... זה בדיוק ההבדל, זה בדיוק העניין. הידיעה שבלב וההשכלה שבמוח, ההשכלה שבמוח תופסת פרטים. והידיעה שבלב יכולה לקבל את האמונה הזאת של מלוך לארץ כבודו. ההשכל אותי והידוע אותי זה לא אותו אותי. כי ההשכל, לא, השכל אותי לא הולך. השכל אותי זה דרך הפעולות שלי. זה נקרא השכל אותי.
זה תהליך שמתחיל בהשכל או שאפשר לקפוץ לידוע?
לא שמעתי.
זה תהליך שמתחיל בהשכל ומוביל אל הידוע?
יכול להיות. יכול להיות. כך כתוב בתורה.
כמו יותר נביאים, כמו שהרב ניסה לתאר עכשיו, שאתם נביאים אפשר להגיע ישירות מהידוע? באיזושהי דרך נקראת נבואה?
בדרך כלל לידוע מגיעים האנשים הפשוטים, לא מבין. יהודי הפשוט שמאמין שהשם איתו בכל מצב, הוא יודע את השם באמת. זה לא נקרא ידיעה, אנחנו קוראים לזה אמונה, אבל זה אותו צד. זה אותו צד. הכתר והדעת הם שני דברים של אותו מטבע. האמונה מגיעה מהכתר, והידיעה מגיעה מהדעת. ואת אחד משניהם אני לא סופר במספר הספירות. יש 11 ספירות עם הכתר והדעת. ואני סופר רק או את הכתר או את הדעת. כי אם סופרים את החיצוניות, סופרים את הכתר. אי אפשר לספור את הדעת, כי הדעת היא תמיד פנימית. וכשסופרים את הדעת, אז אי אפשר לספור את הכתר, כי את פנימיות הכתר אי אפשר לספור ביחד עם כל הספירות. אבל האמונה מגיעה מפנימיות הכתר, והדעת מחליפה את פנימיות הכתר בתוך המציאות. אז כשיהודי מאמין באמת, הוא מוכן להישרף על האמונה שלו, הוא מוכן למות על האמונה. אבל כשיהודי מאמין, אז מאיר אצלו הכתר, פנימיות הכתר. וכשיהודי יודע, מאירה אצלו הדעת. ויש עוד, חוץ משני אלה, יש עניין של השכלה, של השגה. ההשגה זה משהו פרטי, זה כמו, אני רואה כוכב, אני רואה אריה, אני רואה את הים, אני אומר, וואי, מה רבו מעשיך השם, זה השגה. אבל אני לא רואה את השם, אני רואה את ההנהגה שלו.
מקיפים
מדומים? מה?
מקיפים מדומים שדיברנו עליהם?
זה...
בחוזר
אחורה? יכול להיות. כאן זה עוד יותר ממקיף. זה הרבה יותר ממקיף. מה התחלתי להגיד קודם? לא, לך מה התחלתי להגיד קודם? אם הייתי גומר, אז לא היית שואל, וזה היה תשובה בדיוק למה שאתה שואל, אני שכחתי מה התחלתי להגיד. יש
את מנהזכה לידו?
לא, לא, לפני זה. מה אמרתי? אתה זוכר מה אמרתי?
אם מסתכלים על האריה
ואת האריה... לא, לפני זה.
היהודי הפשוט.
מה?
היהודי הפשוט מה?
לפני זה.
בוא ניקח דוגמה
בן אדם. בן אדם יש לו נפש, יש לו כוחות, והכוחות שלו מתלבשים בתוך איברים שלו. נגיד, אני רואה, יש קורדינציה, אני רואה את הדרך, אני יודע איך ללכת, כן? מי מנהיג את הרגליים? העיניים. אם אני לא רואה, אני הולך עם עיניים סגורות, אני נתקע בקירות. עכשיו, מאיפה הרגל מקבלת כוח ללכת? מהעיניים? לא. מאיפה מקבלת כוח? מהנפש. בדיוק כמו שהעיניים מקבלים כוח. זאת אומרת, יש כאן, מבחינה מסוימת יש היררכיה, מבחינה שנייה אין היררכיה. מבחינת ההשגה יש כאן היררכיה. העין רואה, המוח מבין, הרגל מבצעת. מבחינת החיות, הקיום, האנרגיה, אין היררכיה. כולם מחוברים לאותה. כשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, בהשגות יש היררכיה, באופן עקרוני. יש השגה ויש עוד השגה ועוד השגה. יש לך השגה של ילד, יש לך השגות יותר, על כל ההשגות האלה אתה לא מדבר על הקדוש ברוך הוא בעצמו. כי למעשה, בוא נגיד, ניקח למשל השתלשלות העולמות, עולם העשייה, ודאי שהוא מקבל, כמו שהרגל מקבלת הוראות מהמוח, עולם העשייה מקבל הרבה אורות מעולם היצירה, ועולם היצירה מקבל הרבה מעולם הבריאה. אבל מדוע עולם העשייה קיים? הוא קיים, עולם היצירה בורא אותו? לא? הוא קיים מהקדוש ברוך הוא, בדיוק כמו עולם האצילות, ככה הוא קיים. כשאנחנו למטה, אנחנו עם התודעה של עולם העשייה. יש לנו שני דרכים, יש לנו דרך אחת להתקדם בהיררכיה, להתפתח לתודעה של יצירה, דרך אגב יש את כל ארבע העולמות בתוך העולם שלנו, להתפתח יותר ויותר ויותר. יש לנו דרך אחרת, להכיר את הקדוש ברוך הוא פה. לא צריך להתפתח בשום מקום. להכיר את הקדוש ברוך הוא פה, זה עקרוני בשביל בן אדם שלא יכול להתפתח. כי הדרך המלך, וכמו שאומרים, דע את אלוקי אביך ועבדהו בלבב שלם, תתבונן בגדולת השם, כי מה, אם אתה רואה אותו פה, אז הוא בן דוד שני שלך, מה, מי הוא בכלל? תראה, תלמד וזה, אבל מי שלא יכול, או מי שבגלל החטאים והאבונות שלו, או מה שהוא חושב שהוא לא ראוי, והוא מתייאש כל הזמן, אז אומרים לו, תשמע, מה אתה מחפש? איפה אתה מחפש? הוא פה. אבל מצד שני, אין לו השגה. בסדר, אין לו השגה. זאת תהיה ההשגה שלך. ההשגה שלך שהוא בעצמו הוא פה. עכשיו, כל ההיררכיות זה כמו הנר שאמרתי קודם. והנוכחות של השם יתברך, שהיא בשווה בכל העולמות, זה כמו החוכמה של החכם שלא מבטלת את הנר. ומה שהתכוונתי לומר, עכשיו נזכרתי מה שרציתי לומר. אפילו כשהארי הקדוש מדבר על הצמצום, והוא אומר שהקדוש ברוך הוא סילק את עצמו לצדדים כדי שיהיה מקום לעולמות. אז גם כן הכוונה, העצמו הזה שהוא סילק לצדדים, זה עצמו שאנחנו מדברים עליו. אם אנחנו מדברים עליו, זה איזושהי תובנה, זה איזשהו אור. אז זה הוא סילק לצדדים. אבל הוא בעצמו תמיד נשאר. כי הוא בעצמו, הוא כל כך מעבר, שהוא לא מבטל שום תופעה שקיימת. כמו שהחוכמה של החכם לא מבטלת את האור של הנר. כי זה כל כך שונה, שיכול להיות ביחד עם הכל, זה בעצם העומק של הגזלה ורחל. שנוגע ולא נוגע. עכשיו, זה בעצם עיקר האמונה שלנו. העצמו הזה שלא מצטמצם, והוא נשאר עד למטה מטה, הוא בכל מקום בשווה. וכשבן אדם נמצא למטה ולא יכול להתרומם, אז אומרים לו מה אתה רוצה? הכי גבוה נמצא הכי למטה. אתה לא צריך ללכת לאף מקום. אבל אם בן אדם יכול להתקדם, והוא כבר התקדם, והוא כבר הגיע להשגות עליונות, אבל הוא בהיררכיה, והוא חושב שזה האלוקים, אז בעצם אומרים לו את אותו דבר, אומרים לו מה שאתה מצאת, זה בכלל לא זה. כי הזה הוא בכל מקום. לא ככה מחפשים אותו. זה בעצם, עכשיו זה יותר מובן. אוקיי, ברוך השם. תודה רבה. תכרחת אותי לדבר. אני הרגשתי שאני לא מדויק.
אני לא מדויק.
צריך להיות נודניק, כן.
אם עולה בהשגות, אז מה רוצים
לך?
לא
בדיוק הבנתי. רק רגע, קודם כל, אל תשימי יד על הפה כשאת מדברת, כי אני גם ככה לא שומע כלום.
אם
עולה
בהשגות, אדם שכן עולה בהשגות, אז מה הוא כן מחפש בהשגות?
ההשגות שלו זה לראות כל פעם את הגדולה שהשם מקרין אל העולמות. את זה הוא רואה, וכל פעם הוא מתפעל יותר. הוא יכול להתעלף מרוב התפעלות. זה תענוג נפלא. זה השתוקקות נפלאה. אבל זה לא הקדוש ברוך הוא. זה מה שהקדוש ברוך הוא מראה. ואפשר עוד יותר, להסביר את זה יותר עמוק. כשאנחנו מדברים על מציאות, כן, אנחנו הרי יהודים מאמינים. אנחנו מאמינים שיש אלוקים. מה פירוש יש אלוקים? הכדורגל סרטים, יש אלוקים. מה זה יש אלוקים? מה זה? מה המשמעות הזאת כשיש אלוקים? מה? כשאני אומר יש שולחן, יש פה סטנדר, יש פה עמוד, יש פה שטיח. מה אני מתכוון להגיד? אין מישהו לא רואה אותו, ואני אומר לו, תשמע, אני לא יכול פה, קשה לי לזוז עם זה, כי יש פה שטיח. אז תקבל בהבנה את זה שאני כל פעם רוקד בצורה אחרת. כי אתה לא רואה, אז אני מספר לך. למה אתה לא רואה? כי יכול להיות שאין פה. כן? אם אנחנו מתווכח, אם מעבר לקיר יש שולחן או אין שולחן. באמצע מי שיבוא ויקח את השולחן. אז מה יצא מהוויכוח שלנו? שמי שלא היה צודק עד עכשיו מתחיל להיות צודק. ומי שכן היה צודק מתחיל להיות לא צודק. כי למעשה שנינו כן צודקים ולא צודקים באופן עקרוני במידה שווה. ייתכן שיש, ייתכן שאין. תחשבו ששני אנשים מתווכחים עם 2 ו-2 זה 4. מי הטיפש?
שניים.
אחד אומר 2 ו-2 זה 4, אחד אומר 2 ו-2 זה 5. מי הטיפש? שני הטיפשים. מי שאומר ש-2 ו-2 זה 4 והוא מתווכח בלהט גדול, תדע לך, אבל 2, מה אתה רוצה? על מה אתה מדבר? כשאנחנו מדברים על משהו שהוא קיים, אנחנו מדברים על דבר שיכול לא להיות גם כן. אותו אחד שצועק יש אלוקים, שני אנשים מתווכחים, יש אלוקים, אין אלוקים, שני אפיקורסים. גם זה האחד הזה שצועק שיש אלוקים, והוא מוכיח, והוא מסביר, ואחרת אז מי עשה ומי זה ומי זה. ואם, רגע, אוקיי, בוא נגיד שהוא נמצא. בסדר, נוותר לך, אתה יודע מה, במעמד הר סיני ראינו אותו. אז מה נמצא? נמצא משהו שיכול גם לא להיות. לא זה המציאות של האלוקים. האלוקים הוא מחויב המציאות, הוא לא יכול לא להיות. זה כמו, הדבר היחיד שדומה לזה, מישהו פעם אמר, שבפיזיקה הדבר היחיד שדומה לזה זה מקום ריק. כן? מקום ריק חייב להיות. בפיזיקה. לא באמת, אבל בפיזיקה. כי כמה שתדחוס בו וכמה שתמלא אותו, כמה שתרוקן אותו, תחריב את הכל, תבנה את הכל, תמיד יש מקום. או שהוא מלא או שהוא ריק, אבל הוא תמיד נמצא. אתה לא יכול לדמיין שאין מקום. מישהו אחר אמר שבאמת חז"ל קראו לקדוש ברוך הוא המקום, מקומו של עולם. אבל האמת שזה לא ככה. האמת שזה לא מספיק. זה שטחי. הדימוי הזה הוא שטחי. יש השוואה אחרת שאנחנו כן יכולים קצת לא להבין. אבל מה שאמרתי לך קודם, שיש לנו נפש, יש לנו היררכיה. עין מספקת אינפורמציה למוח, המוח אומר לרגל ללכת. אבל יש לנו נפש, שהנפש הזאת היא בכל הגוף בשווה. היא מספקת אנרגיה לרגליים ולעיניים ולמוח, הכל אותו דבר. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הנפש, אנחנו עדיין אומרים, זה הנפש שלי. מי זה שאומר הנפש שלי? מי זה? מי זה שקורא לי אני? שבאים לפסיכולוג אומרים, האני שלי. מי זה האני שלי? מי זה? מי זה? מי הוא זה שאומר האני שלי? מי זה? אנחנו לא אוהבים את השאלות האלה. מה? מי זה? אבל אני אומר המוח שלי. מי אומר המוח שלי? מבחינה לוגית פשוט. יש כאן משהו שהוא לא מובן. זה הגוף שלי, זה הנשמה שלי, זה המוח שלי, זה עצם הנפש שלי. מי שרוצה לדבר מילים גבוהות של חסידות. אני יכול לשאול שאלה פילוסופית, אם בעצם הנפש, אם אנחנו כולנו אחד או לא. אז מי שלא יבין, אז אני אגיד לו, אני שואל אם העצם הנפש שלי והעצם הנפש שלך, זה דבר אחד או לא. נו, אז יש לי גם עצם הנפש. על הכל, אפילו האלוקים שלי אני אומר, זה האלוקים שלי וזה האלוקים שלו. על הכל אני אומר שלי, מה זה, מי זה אני הזה שאומר על הכל שלי? יש איזו נקודה שאנחנו בשום אופן לא יכולים לבטל אותה. יש כאן איזה משהו, אפילו אם ניקח מוחק ונמחוק את כל המציאות, הכל יחרב. לא יהיה לנו גוף, לא יהיה לנו נפש, לא יהיה לנו שכל, לא יהיה עולם מסביב, לא יהיה עולמות, לא יהיה כלום, אבל יהיה דבר אחד, יהיה הברנש שחושב שהכל איננו. הוא נשאר, הכל נמחק, המוחק נשאר. אז אנחנו רואים, יש משהו שלא יכול להתבטל, כן? רק מה, זה לא אנחנו. אצלנו, אנחנו, התירו לנו להשתמש במילה אני, כי אין לנו שפה אחרת. אבל בעצם אני זה שם המושאל. אני האמיתי זה השם, אני השם אלוקיכם. כשאנחנו אומרים אני, זה זיוף הכי גדול שיכול להיות. היו צדיקים שלא אמרו אף פעם אני. הייתי אצל הרבי שנתיים, אף פעם לא אמר אני. פעם אחת הוא סיפר איזה סיפור על עצמו, פעם אחת. אז הוא אמר שאיזה שבת, הוא רוצה להגיד איזה דבר תורה שהוא שמע כשהוא היה בשבת חתן שלו. אז הוא אמר שפעם, לפני הרבה שנים, היה פעם איזה שבת, היה פרשת שבוע כזאת, ועלו הרבה חתנים לתורה. ביניהם גם היה עלייה לתורה של, הוא עשה ככה כמה פעמים ואמר אני. והיה פעם יחידה, שנתיים רצופות הייתי שם, אף פעם הוא לא אמר אני. ובכל הכל רשמו הרי, אף פעם הוא לא מספר על עצמו שום דבר. מה המשמעות של זה? גם הצדיקים כל כך רבזו ש... זו שרעב, זו ש... עד מתי תישן, היית תישן בקבר, היה מתגלגל מהמיטה בתיקון חצות, היה מתגלגל, היה צריך לעצמו, זו ש, עד מתי תישן. ואף פעם לא אמר אני. מה העניין? הם השיגו שאני זה הקדוש ברוך הוא. אני, בקבלה כתוב שאני זה השם של המלכות. ככה מסבירים המקובלים על מה שהילל הזקן אמר, אם אני כאן, הכל כאן. ואם אני לא כאן, אז שום דבר לא כאן, שהוא התכוון על השכינה. השכינה נקראת אני. המלכות נקראת אני, והכתר נקרא אנוכי, אז הכל כינויים של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, המציאות של הקדוש ברוך הוא מציאות שהיא לא מציאות מוקנית, היא מציאות טוטלית. זה מה שהרמב״ם קורא, שכולם תלויים בו והוא לא תלוי באף אחד. אברבנאל קורא לזה מחויב המציאות. ממילא, כל הוויכוחים אודות אם יש אלוקים או אין אלוקים, הם תמיד מסביב למציאות שתיאורטית כן יכולה כן להיות ויכולה לא להיות. זה בכלל לא דיון על... לא דיון על האלוקים. לא באלוקים הזה שעליו מתווכחים, לא באלוקים הזה אנחנו מאמינים. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו באלוקים הזה שאנחנו מאמינים, אנחנו גם לא יכולים לכפור. כי אם אנחנו כופרים בו, אנחנו כופרים בעני של כולנו. של כולנו ושל כל העולמות. ראו אתה כי אני, אני הוא. דיברנו על זה כמה פעמים. המגיד אומר, המגיד מקוז'ניץ, זאת אומרת, היחיד שיכול להגיד אני זה השם יתברך. אף אחד אחר הוא לא אני באמת. רק יש לנו אשליה של אני. זה נתנו לנו לצורך הבחירה. הפקידו אותנו על אני כדי שיהיה לנו בחירה, ואנחנו יכולים לתקן את כל העולמות ולקלקל את כל העולמות. אז יש לנו דבר כזה. מצד זה שהפקידו אותנו עם זה וירשו לנו להשתמש בזה, זה אמיתי. אני יכול לבוא ולומר אני ואני לא שקרן. אבל זה לא נכון עד הסוף. הנכון עד הסוף זה שהוא לבדו ואין זולתו. עכשיו, עוד יותר, עוד נקודה, שני האנשים האלה שמתרוצים, יש אלוקים או אין אלוקים, האלוקים זה תופעה בתודעה שלהם. הם רק מתפתחים, לאחד יש תופעה כזאת בתודעה ולשני הם. הם שוכחים שאנחנו תופעה בתודעה של האלוקים, לא שהוא תופעה בתודעה שלנו. אחד שמאמין באלוקים שהוא תופעה בתודעה שלו, הוא עובד עבודה זרה, הוא לוקח איזה מין משהו שהוא המציא והוא מכתיר אותו לאלוקים, הוא גם יכול לפטר אותו. ובשביל זה באמת גדולי חכמי ישראל אמרו תמיד שמהוויכוחים לא יוצא כלום. הם כן התווכחו, כשהם אומרים בסכנת מוות, אז הם הלכו להתווכח, הרמב"ן למשל, ועוד כאלה, אבל בתכלס מוויכוחים לא יוצא כלום, כי זה או שיפול לבן אדם האסימון או שלא ייפול לו, אבל כל מה שעל המישור הזה של אני אוכיח לך, יש, אין, עושים איזה ויכוח מדעי כזה, זה בכלל לא במישור הזה, זה אף. עכשיו, מה שרציתי לומר זה ככה, זה הכל היה הקדמה. מה שרציתי לומר זה ככה, יהודי פשוט, שהוא במפורש לא מודע למה שדיברנו עכשיו. אם הוא יראה שורה בספר, ויהיה כתוב על הקדוש ברוך הוא כל מיני דברים, שהנשמה שלו תרגיש שמי שכתב את השורה הזאת, לא הבין את מה שדיברנו עכשיו, אבל הוא גם לא מבין את מה שדיברנו עכשיו. ולמרות שהוא לא מבין, והבן אדם שכתב לא מבין, באיזשהו מקום השורה הזאת תדליק לו נורות אדומות ויגיד זה אפיקורס. זה מובן מה שאמרתי? זאת אומרת, מה שלא נכון אני כבר יודע. לא, אני אסביר את זה עוד פעם. זה כמו, איך אמרו, אני לא יודע איפה אמרו את זה במרוקו, בפולניה, אמרו, המשרתת בבית הרב יודעת לפסוק הלכות. ככה היה פתגם יהודי כזה. היה פעם מישהו חיבר על זה שיר בחרוזים, שבארצות המערב כל שפחה בבית הרב, זה היה שיר שלם כזה, שיר יהודי. מה היא יודעת? היא יודעת לפסוק הלכה. היא לא יודעת לפסוק הלכה. אבל אם יראו לה משהו ויגידו לה, גברת, השכנה אמרה לי שזה קשר. היא תסתכל על זה ותגיד, לא יכול להיות. היא לא יודעת. אבל שזה קשר זה לא יכול להיות. או למשל, השכנה אמרה לי שזה טרף. תגיד, לא יכול להיות. היא לא יודעת מה כן. היא לא יודעת למה. אבל היא כל כך הרבה מסתובבת שם, שכבר נוצר בקרבה איזה נקודת כובד קבועה כזאת, שיש לה איזה פרמטר שאי אפשר לעבוד עליה. כן? כל שכן בקל וחומר יהודי, שהוא חלק אלוקה. את כל מה שדיברנו עכשיו, כל יהודי מרגיש. מתי זה יוצא, מתי הוא יודע שהוא מרגיש את זה? כשמישהו אומר להפך. למשל, יש דוגמה לזה בדברי חז"ל. חז"ל אמרו, זה מאמר חז"ל, זה מצוטט פה בתורה י"ב, וכאן אפשר גם לראות איפה המאמר חז"ל הזה מופיע. רק אם מישהו רוצה להסתכל, זהו. וזה בחינת אם יאמר לך אדם היכן אלוקיך, תאמר לו בכרך גדול של רומי. הנה, ויכוח. הולך יהודי מאמין ברחוב, ויש צרות, ויש גירושים, ויש התנתקויות, ויש אני יודע מה, כל מיני בלגנים, ועובר מולו מישהו שהוא כזה כזה, ואומר לו, נו, איפה האלוקים שלך? כן, היה תקופה שאנשים היו אומרים, איפה המשיח שלכם? איפה האלוקים שלך? אתה תגיד לו, כן, תגיד לו, האלוקים שלי נמצא בכרך גדול של רומי. מה המשמעות של הדו-שיח המוזר הזה? כי ההוא שאומר אחד אלוקיך, הוא חושב שהוא כופר. הוא אומר, נו, תראה לי את האלוקים, איפה? הוא לא דומיננטי האלוקים שלך, לא רואים אותו. זאת אומרת, את האלוקים שעל פני השטח לא רואים. וזה כל האלוקים לגביו. מה אומר לו היהודי המאמין? הוא לא יודע כל מה שדיברנו, אבל הוא מרגיש שאלוקים נמצא מתחת לפני השטח גם כן, לא רק מעל פני השטח. אז הוא אומר, מה פירוש? בתוך המוח הכופר שלך נמצא האלוקים. אחרת איך היה לך כוח לתפור? בכרך גדול של רומי, שהוא מלא אלילים, מי שמתחזק את הכל זה האלוקים. זאת אומרת, האלוקים נמצא גם כשהוא לא נמצא, הוא נמצא. גם כשהוא לא נמצא בצורה כזאת שאתה יכול לראות אותו. כן? הוא... את המושג מציאות המציא האלוקים. אתה רוצה להכניס אותו אל תוך ה... אל תוך העיגול הגדול הזה שנקרא מציאות, ולבדוק אם הוא נמצא שם או לא. אבל מי צייר את העיגול הזה שקוראים לו בכלל מציאות, בצורה הכי מופשטת? מי צייר את הדבר הזה? האלוקים. לגביו לא רלוונטי לדבר על מציאות, על להימצא, על לא להימצא. עכשיו, זה קשה לנו להבין את זה, זה מאוד מאוד מופשט. אבל דבר אחד, אם אנחנו נפגשים במישהו שכופר בזה, נדלקים לנו נורות אדומות במוח, קופצים לנו הפיוזים, אנחנו אומרים, לא, זה לא, זה לא האמונה. זה לא זה, אתה מזייף. זה כמו אחד ששומע ניגון מזויף. הוא לא שמע את הניגון האמיתי, אבל הוא אומר, ככה לא חיברו ניגון. לפעמים בלי פרמטר, אפשר כבר לדעת שזה מזויף. אז, ואת הנקודה הזאת, אז חזק מאוד, יש את זה אצל כל יהודי פשוט. וזה בעצם מה שמחזיק אותו. כי אחרת, אם היה בנוי רק על השגות, אז זה היה נופל. אין לו השגות. הוא טיפש, בפרט שהוא רואה מסביבו הרבה חכמים. אבל כשהוא בנוי על זה, וזה, את זה יש לו בלי להשיג. זה כמו שפת אם, שבשפה יש עומק, והוא מדבר, ומי שאומר טעות בשפה, הוא מיד מרגיש. הוא לא יודע למה, למה זה טעות. אבל הוא מיד מרגיש שזה לא זה. מאוחר. אני מצטער. תשימו את השעון פה, אז אני יודע מה השעון. טוב. אנחנו פה נראה את השם, אני מקווה שאני אקבל יש חיים שם.